בוקר טוב, ברוכים הבאים לימי העיון. אני רוצה לפתוח בשבח האכסניה מכללת הרצוג ולקבל את פניכם בדברי דוד המלך שאנחנו עוסקים במזמור שלו היום. דוד המלך במזמור הידוע קמ"ה אומר שהחסידים שהם לומדים לבד יודוך השם כל מעשיך וחסידיך יברכוך, כבוד מלכותך יאמר וגבורתך ידברו. בינם לבין עצמם אומרים כבוד מלכות וגבורת השם. אבל כשהם הולכים להודיע לבני אדם גבורותיו וכבוד הדר מלכותו, הם באים בסופו של דבר למלכותך, מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. נראה לי שזה דברים ראויים להודיע לבני אדם שבאים ללמד, ולהודיע לבני אדם וללמד את התורה, מוסיפים לכבוד מלכותך בפסוק למעלה, מוסיפים וכבוד הדר מלכותך. יש הרבה הדר בדברי כבוד המלכות שמלמדים תורה ברבים. וזה על פי הפסוק ברוב עם הדרת מלך. ואני חושב שימי העיון של מכללת הרצוג וישיבת הר עציון ובעיקר של כל המשתתפים באמת מוסיפים הרבה כבוד והדר למלכות, שיהיה לכולם ימי עיון מוצלחים. אני מצטער על בעיה טכנית, הצבעים באדום אינם מופיעים פה כראוי. וצר לי על התקלה הזאת. אני רוצה לעסוק בשיעור זה מזמור שיר ליום השבת. שומעים אותי בסדר? רוצה לעסוק במזמור שיר ליום השבת, ורוצה לנתח את הפרק על פי הפרשנות הקלאסית הידועה, מאמרים של פרופסור מאיר וייס ואחרים, ואני רוצה להכניס מרכיב חדש שנקרא פרשנות הקשרית, ואני מסביר את זה. לפרש את המזמור גם מתוך הקשרו. Contextual interpretation. השיעור בנוי מארבעה חלקים, ויש לכם ארבעה דפי מקורות שמתאימים לזה בדיוק. השיעור מורכב ממבנה עיסוק, במבנה, בפרשנות ומשמעות מזמור צדי ב', ואנחנו עוסקים בפרק ובפרק בלבד. בלשונו של פרופסור מאיר וייס, הפרשנות הקוליינית, הוליסטיק, של עולמו הרוחני של הפרק. הוא מתחיל עם פסוק א' ומסתיים עם הפסוק האחרון. וזה הפרשנות שאנחנו בפוקוס על המזמור בלבד. זה החלק הראשון. אני רוצה להציג לכם מה מבנה המשמעות של כל ספר תהילים, שזה הבסיס להבנת כל ספר תהילים כולו, ולהבנה חדשה של ספר של מזמור צדי ב'. אין מצב, כפי שאמר לי אחד מהחברים שעזר לי והסתכל על החומר, הוא אומר, זה נושא מצוין, זה לשנה שלמה. קורס לסמסטר, שני סמסטרים. ואני רוצה לתת לכם טעימה במספר דקות, ביודעים שלעולם לא אספיק. אבל יש לי על זה חומר באתר שעוד מעט הצטט נמצא, ואולי זה יכול לפתוח פתח לקרוא את ספר תהילים כספר. לא כקפיטל פה, קפיטל לשם, אלא כספר. וזה דבר נפלא. פרשנות הקשרית, אני רוצה להדגים את זה בפרק צדי ב' ולהראות שיש פנים חדשות לפרק צדי ב', אם קוראים אותו מעבר לפרשנות המקומית הקוליינית, גם בהקשרו הרחב. וזו תובנה חדשה לחלוטין, שאני חושב שהיא אמת לאמיתה, כוונת המשורר, וחבל שלא נכיר אותה, ואני רוצה לפתוח לכם את הצוהר, כפי שלמדתי מחוקרים אחרים, ממפרשים וחוקרים, כפי שאפרט בהמשך. זה, לכך יש השלכות גם במבנה ומסרים של כל הספר הרביעי, כשמסתכלים על ספר הרביעי של ספר תהילים. אם כך, אלה ארבעת החלקים, שהחלק הראשון הוא מבנה הפרק, ההקשר של כל הספר, שזה הדף השני, ההקשרים שלו מסביב, וזה ילמד אותנו על ספר תהילים כולו ועל הפרק רביעי, תובנות חדשות. כדי שלא תיכנסו ללחץ, אני מאוד אוהב להביא הרבה חומר, אבל לא רוצה שאנשים יהיו לחוצים לרשום כל הזמן ותחזור לשקופית הקודמת, אין לי מספר העמוד. לא ללחץ, אני עוסק באתר בנושא תפילה, ולמעשה הביא אותי העיסוק בפרקי תהילים בסידור, לעסוק לא מעט זמן בהבנת ספר תהילים כמקור לתפילה. התחלתי. שכוח. ובאתר יש את החומר, יש לכם את כל המצגת, עם כל דפי המקורות, עם צבעים, אפשר להדפיס משם, מי שעוסק בהוראה. אני אשמח שיקח משם, וזכות יוצרים, יש לי זכות גדולה שתקחו את זה, תרגישו חופשי לחלוטין ללמוד וללמד ולעסוק בהדר מלכות. אנחנו עכשיו פותחים בדף הראשון. הדף הראשון עוסק במזמור תהילים, במזמור צדיבט בלבד. ואני קורא אותו, אציין את המחברים שלקחתי מהם, מאיר וייס והרבה אחרים, פרופסור יעקב בזק וסרנה, והמזמור, אני רוצה לקרוא את המזמור, להעיר הערות על הסטרוקטורה, מבנה הכללי שלו, ואחר כך עיון בפסוקים בניסוח שלו. מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בחינור, כי שמחתני אדוני בפועליך במעשה ידיך ארנן. מה גדלו מעשיך, אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך, איש בער לא ידע. וכסיל לא יבין את זאת. בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן, להישמדם עדי עד, ואתה מרום לעולם אדוני. כי הנה אויביך אדוני, כי הנה אויביך יובדו, יתפרדו כל פועלי אבן. ותרם קרעם קרני בלותי בשמן רענן, ותבית עיני בשוריי, בקמים עליי מרעים תשמן האוזני. צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון יסגה, שתולים בבית אדוני בחצרות אלוהינו יפריחו, עוד ינובון בסיבה, דשנים ורעננים יהיו, להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עבלת בו. המזמור מבחינה סטרוקטורלית פורמלית בנוי בצורה להפליא שיטה אומנותית. בהתחלה יש שבעה פסוקים, בהמשך יש שבעה פסוקים, ובאמצע יש פסוק האמצעי, ואתה מרום לעולם השם. ארבע מילים. הפסוק שלפני כן, בין שלוש צלעות, וכנ"ל הפסוק שאחר כך, בין שלוש צלעות. החלק הראשון שבעה פסוקים, 52 מילים, שבעה פסוקים, 52 מילים. שלוש פעמים השם, שלוש פעמים השם, פעם אחת השם, שבע פעמים השם, מזמור שיר ליום השבת. זאת אומנות מדהימה. מה המסר של זה? אומנות יפה מאוד, כלשונו של מאיר וייס, המבנה הטכני, אם הוא לא מלווה בתוכן, אז מהו? ואכן, הרבה מהחוקרים עוסקים בטכניקה, ונו, אז מה? בואו ננסה להתחיל עם הטכניקה והצורה ונראה איזה יופי. זה שיש באמצע ואתה מרום לעולם השם, זה מזכיר את הפסוק והבאתי אותו בצד שמאל, בדף מקורות למעלה. הפסוק, ליד פסוק ת' הוספתי רוממות השם, לך דומיה תהילה. אתה ניגש לקודש, קודש הקודשים, שקט. כל דממה דקה, ואתה מרום לעולם השם. אין מילים ואין אומר, בלי נשמע קולם. הפסוק לפני כן ואחר כך מדבר על הרשעים, וכלשון הפסוק בפרק י"ב, סביב רשעים יתהלכון. הרשעים עושים הרבה רעש מסביב. שלוש צלעות הם עושים לנו. שוברים את המקצב, את הסדר של המזמור. המון רשעים מסביב. אבל הם לא יכולים לגעת בי. כי אני מחובר לבתה מרום לעולם השם, ומי שמרום, הקדוש ברוך הוא שמרום לעולם השם, הוא גם ותרם קירם קרני. הוא מרים אותי לעולם עליון למעלה. והנה כשראינו את התוכן, את המבנה, הבה נעסוק בתוכן שלו במקביל. החלק הראשון מדבר, טוב להודות להשם. מאיר וייס מתקשה לשאול, מה זה טוב להודות להשם? ראוי להודות להשם? רצוי להודות להשם? מה זה טוב? אני חושב שאני יכול להוסיף על דבריו של מאיר וייס הנפלאים, הסבר לפי הפרשנות ההקשרית. הפסוק ב' לא אומר, אני הולך להלל את השם בקהל רב. הוא אומר, זה שאני יכול ללכת להודות להשם, זה טוב לי. ובפרק ב' ובפסוק ג' הוא אומר, עכשיו אני הולך להגיד את אמונתך, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. פסוק ב' אומר, אני שמח שאני יכול להודות. תודה רבה לך. או, מצוין. אז פסוק ב' אומר, טוב להודות להשם שאני יכול לזמר. ובפסוק ג' אתה הולך להגיד את זה. המבנה אומר בהתחלה, כפי שציינתי פה, זה החוויה שלי, איך אני ניגש להודות להשם עם כלי נגינה. אני שמח בפועליך. אני רואה את מעשי ידיך ואני מרנן. את הבריאה אני רואה. ואני מציין פה, אידיוט לא יבין, ואני ברוך השם הבנתי. זה הפסוק הזה לכאורה מתאים בכל ספר תהילים. בכל אמירה שאתה אומר, אני שמח על מה שאני מבין, כי אחרים לא מבינים. אם אני בין אלה שמבינים, תגיד, אני בין המבינים. צריך להגיד שיש אחרים שלא מבינים? זאת הערה לא קשה, אפשר עדיין לישון, אבל אני יש לי הסבר ממש טוב לפי הפרשנות ההקשרית שתראו בהמשך. אז אני זכיתי להבין, אבל איש בער לא ידע, חסיל לא יבין את זאת. יש רשעים מסביב, והם מציצים כמו פרח חדש, הם פורחים, אבל הם לא מתמידים. ושימו לב לניסוחים פה. להגיד בהתחלה ולהגיד בסוף. זה יוצא ממש יפה עם צבעים. והנה, פועלי אבן מההתחלה ופועלי אבן פה, ומרום מסביב. ואנחנו רואים את פועליך השם, ואני שמח בפועליך. כי פועליך השם הוא באמת מפעל הבריאה. אבל אלה שעוסקים בפועלי אבן הורסים את מפעל הבריאה. יש התנקשות, יש הרס, יש קלקול. ואנחנו צריכים את תיקון העולם לראות את פועל השם ולהצמית את פועלי אבן. יתרה מזאת, הרשעים פורחים. הם פורחים ליום, אבל ויציצו כל פועלי האבן. אנא השם שלא יתמידו, שיתפרדו. אבל הצדיק שפורח, הוא ממשיך לפרוח. צדיק הוא יתמיד כתמר, הוא שורד במדבר. הוא כארז בלבנון, והוא בן מאות שנים. הוא יתמיד. אינה דומה הפריחה שהיא בת תמותה, לפריחה שהיא תתמיד. ושימו לב לאיזה יופי נפלא, בלשונו של מאיר וייס. הצדיק שהוא לבד הוא פורח כארז בלבנון. אתה רואה ארז אחד והוא פורח. כשהוא ביחד בבית השם, בחצרות אלוקינו, וזה לשון רבים, צדיק לשון יחיד, שתולים בלשון רבים, לא כתוב בחצרות אלוקינו יפרחו. הם יפריחו אחד את השני. למה הדבר דומה? אתה בא ימי עיון, אתה לא רק לומד לבד, אתה מפריח את אחרים ואחרים מפריחים אותך. כי אתה נמצא בבית השם. וזה מסר גדול מאוד לשיתוף פעולה. מצאתי חברים, ואני בבית השם, ובית השם נותן לי את הקרקע לפעול ככה. אם כך, מה שזכיתי בעבר להכיר את הבורא, הצלה מידי האויבים והקדוש ברוך הוא יושב במרומים, אנא תעזור לי ותרם קירם קרני. הרי בסוף אני יוצא נזכר ואני יודע, אני ביחד מצאתי בבית המקדש חברים ואני אתמיד שם. הפריחה של הרשעים בת תמותה ואני ממשיך לפרוח ויש עתיד. עוד ינובון בסיבה. אני לא אמות צעיר. אני אמשיך שם. זה ממש מבנה של תפילה. כפי שציירתי פה, חז"ל אומרים בתפילת 18, בהתחלה אתה אומר שבח, איך לגשת לבורא, איך הכרת את הבורא, אומרים את התפילה לבורא, ובסוף, כשהוא יוצא החוצה, הוא דומה לעבד שקיבל פרס מרבו ונפטר והולך לו. זה אם כך, הגישה אל... סליחה? אני לא רוצה לדרוש, יש איזה גבול עד כמה אתה יכול לדרוש, אבל אם זה עובד, למה לא? אני לא רוצה להתחייב לדברים כאלה, אני במפורש רוצה להגיד שבעה פסוקים ו-52 מילים ושמש, זה יש פה תקבולת. מי שקורא את המזמור, יש לו אווירה של רוגע. תציירו פה את המנורה של שבת, זה רוגע, מנוחת עולמים. ויש רשעים מסביב, אבל אתה, מה זה רגוע? אתה מה זה מרגיש את קרבת אלוקים וחברים? ועוד מעט נדבר על המשמעות של שבת. דיברנו על פועלי אבן. שימו לב איזה יופי נפלא. הרשעים לא מבקשים את מותם. כשהם פורחים כמו אסף, אבל הם ויציצו, מה זה להישמדם עדי עד? שהם לא יתמידו, שהם יתפרדו. רשעים ביחד זה צרה צרורה. רשעים, אתה מפריד אותם, יש פתרון. יתפרדו זה השמדתם. לא השמדה כליון, לא יתמו חוטאים מן הארץ, אלא יתמו חטאים מן הארץ. וזה מה שחז"ל לימדו אותנו, בן צורר ומורה, פיזור לרשעים הנאה להם והנאה לעולם. כנוס לצדיקים ולכן הרשעים יתפרדו. אבל הצדיקים הם מתחברים בבית השם. ויש צוות של עובדי השם בחצרות אלוהינו. כנוס לצדיקים, הנאה להם והנאה לעולם. זה אם כך, המסר של המזמור, דיברנו על המשמעות של בלוטי, על של ותרם קירם קרני, שזה בעצם אני מתחבר, אתה מרום לעולם השם, בלוטי בשמן רענן, פורש על ידי המפרשים, בלוטי מלשון בלול בשמן, מעורב בשמן, והמלבים ומאיר וייס ואחרים אומרים מלשון זקנה. הייתה, אחרי ולוטי הייתה לי עדנה. דהיינו, אני אמשיך. ואני חושב שזה הסבר שיותר מתחבר להקשר. הם פורחים ואינם, אבל מי שמתחבר לקודש בריחו ויש לו שמן רענן, מה זה שמן? שמן המשחה. שמן של, של משיח צדקנו. יש פה איזו התמדה לטווח ארוך. זה השמן רענן. אם אנחנו מתמידים, הרי האויבים תשמן האוזניי, אני שומע אותם, אבל אני ממשיך עם בדרך הצדיקים בבית השם ועוד ינבום בסבא. אני אהיה זקן. ואכן, הזית הוא זקן, והתמר הוא זקן, והארז בלבנון זקן. הערה מאוד מעניינת, שהתמר והארז בלבנון אלה העצים שמהחומר שלהם בנו את בית המקדש. אבל לפני שאתה בא לבית המקדש, שתולים בבית השם, בחצרות אלינו יפריחו, שלצורך בניין המקדש צריכים ארז, ארזים וצריכים עצי תמר ועצי ארז, הרי המשורר אומר, מי שבאמת בונה את המקדש, זה החומר האנושי, הצדיק. הצדיק, וכך אומר במפורש מסילת ישרים, הצדיק הוא כמזבח השם וכמקדשו. ואם יש את הצדיק, הוא מוצא את המסגרת, את האכסניה בבית השם, והוא ימשיך שם. אם כך, ראינו פה את הרמזים, וציינו כבר את ההסבר של יפרח ויפריחו את ההבדל ביניהם. הערה מאוד מעניינת, שהפסוק בסוף, שתולים בבית השם, בחצרות אלינו יפריחו, הפריחה של הרשעים, של הצדיקים, בבית המקדש, היא כנגד הפריחה, כביכול, של הרשעים שמסכנת. אבל הם פורחים באמת. קדוש ברוך הוא נותן לנו שמן רענן. השמן הרענן על ראשי שומר עליי שגם לטווח ארוך בסיבה הם יהיו רעננים. אם כך, הפסוקים למטה הם פועל יוצא ותגובה של מה שנאמר למעלה. עד כאן עסקנו במבנה הפרק כפרק. והוא נפלא והוא גדול ויש לו מסר נפלא. וכפי שאמרתי, המאמרים שיש לכם למטה מעמיקים בזה עוד. אחרי המבוא הזה, אני רוצה עכשיו להציג לכם, וזה עדיין יש פה כמה שקופיות עד שנגיע למזמור, לדף הבא. יש כמה שאלות שנשארתי עם שאלה. כשאני קורא את המזמור, נשארתי עם השאלות הבאות. למה זה באמת קשור לשבת? אני יכול למצוא מזמורים אחרים לשבת שיש להם רעיון יפה מאוד, ותפתחו את הסידור, לא חסרים מזמורים מיוחדים לשבת. ולזמר לשמחה עליון, למה פה קודש בריך הוא נקרא עליון? אז אתם יכולים להגיד לי נודניק, יקה, מה שתגידו לי. השאלה לא קשה, אבל האם יש קונוטציה למושג עליון לפי הקשרים של המזמור הזה? עליון. כי שמחתני השם בפועליך. באיזה פועליך? על איזה פועל מדובר? במה בדיוק שמחת אותי? שאלתי איש בר לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת. הם לא מבינים. אני מבין. זאת השיטה שמוישה גרויס, אני יודע את הכל והם אידיוטים. אז תלמד אותם. אתה מתגאה בזה חלילה? עוד שאלה. כי הנה אויביך השם, כי הנה אויביך יובד. ומי הם אויבים? איפה הם? על מי מדובר? מדובר פה על דוד שברח, על איזה אויבים מדובר? כנראה הוא מתכוון לאויבים, אז תגיד, מי האויבים? בלוטי בשמן רענן, השמן הרענן, נכון, זה שמן המשחה, אני בן דוד? אני איזה משיח קטן? סך הכל אני, רק אני. מה המשמעות של המושגים האלה? אני מסכים שהשאלות האלה לא גורמות לבן אדם לא לישון בלילה, אבל תראו שאם נראה את ההקשר, זה מתבקש. ויש שאלות שחייבים להגיד, ויש שאלות שאם קוראים אותם ויודעים, לא הבנת לה איך הבנת לפני כן. אז אני רוצה עכשיו לשאול את השאלות, מזמור שיר ליום השבת על שום מה, והתשובה ידועה, זה הצלת בני ישראל ממצרים, שבת, שבת זה בריאת העולם, פועליך, השבת קשורה לבית המקדש, להר סיני, ויש איזה שקט ורוגע של בית המקדש, שהכל קשור איכשהו יפה לשבת. כשמסתכלים על הפרשנות ההקשרית, דהיינו, בואו נסתכל סביבנו, וכשם שהצדיק בבית המקדש, מסתכל על הצדיקים האחרים כדי להפריחו, ככה גם הפרקים מפריחים אחד את השני. אין לי דוגמה יותר מוצלחת מהפרק עצמו. וניתוח המזמור על פי הפרשנות ההקשרית שאני רוצה עכשיו להציג לכם, אני עוסק בזה עכשיו כמה, לא מעט זמן, ואני מתלהב מאומנות ספרותית מדהימה, שלא ראיתי לפני כן בפרשנות המקרא. ואני מתלהב ממסרים אמוניים, חדשים לגמרי, ממזמורים ששגורים בפינו היטב, בעל פה, אבל לא מסתכלים עליהם בהקשרם, כי לא למדנו ככה. אם כך, צריכים בפרשנות ההקשרית לחפש מה המשמעות העניינית בין המזמורים השונים, המקבילות הלשוניות, וזה פרטי פרטים. אני עכשיו יכול להכניס את כולם למכונת ייבוש וכולם נרדמים. אני מתחיל את כל טבלאות שהכנתי וכמה פעמים זה מופיע וכמה פעמים זה בהקשר אחר לא מופיע, כל השיטות סטטיסטיות, כולם נרדמים, בטוח. ואני לא מתכנן לעשות כך, אני אתגר לא קטן להביא מעט שמשכנע. וכל אידך זיל וגמור. זה נותן תובנות חדשות לגמרי לספר תהילים כמבנה וספר שלם. לא אתעלם מכך שכשלומדים את ההקשר, אני הולך בדרכו של הרמב״ם. הרמב״ם אומר, אין חוששים למחבר בין שחיברו אותו נביאים, בין שחיברו אותו גויים. לא אכפת לי ממי אני לומד. קבל את האמת, שמע את האמת מפי מי שאמרו. והרמב״ם פוסק להלכה שכל דבר שנתגלה טעמו ונודעה אמיתתו בריאות שאין בהם דופי, אין סומכים על זה האיש שאמרו או שלימדו, אלא על הראיה שנתגלתה והטעם שנודע. אני לא אכנס פה לכל הוויכוח של לימוד תורה בגובה עיניים, כי אני יכול לצאת בלי ראש אם באמת בגובה עיניים, אבל אני לא אתבייש להגיד מבחינת יושר אקדמי, שלמדתי מהרבה מחברים וחלקם אינם בני ברית, וציינתי אותם בסוף בספרות לפרטי פרטים, וראוי לקרוא אותם וראוי לכבד אותם עם כל הזהירות, ויש המון מה ללמוד מהם. חוויה אישית בשבילי, ופה בבית המדרש גדלתי ולמדתי, שלמעשה חזרתי למדרש וראיתי, אופה, איך לא הבנתי שהמדרש בדיוק אומר את זה? ואין לי סיכוי, אני עם ראש קטן שלי, להבין שהמדרש בעצם גילה לנו פתח להבין הקשר, ראש גדול. ואת זה אני רוצה להוכיח לכם, והמפתח לכך זה אותו מדרש, אותה משנה מפורשת. שאומרת, למה אומרים מזמור שיר ליום השבת? כי לפי הנוסח שלנו, שבת, בשבת היו אומרים מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר לעתיד לבוא ליום שכולו שבת מנוחה לחיי העולמים. אחינו הספרדים, יש להם את הגרסה שיש במשנה המדויקת, האמינה של כתב יד קויפמן. בשבת היו אומרים מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר לעתיד לבוא, לעולם שכולו שבת מנוחה לחיי העולמים. ובצדק, אחינו הספרדים אומרים עלינו, על האשכנזים שיוצאים ביד רמה, שהם פספסו את הנקודה. לא מדובר על יום אחד שהוא שבת, have a good day, מדובר על תיקון העולם. מזמור זה עוסק בתיקון העולם. למה? נראה את ההקשר של המזמורים, זה פשט ההקשרים, זה לא פשוטו של מקרא, זה פשוטו של כל הפרקים ביחד. תסתכל עליהם ביחד. וזה מה שאני רוצה להראות לכם. בשקופית הבאה. למה זה לא הלך לנו עד כה? כי אנחנו מכירים את המזמורים של ספר רביעי, שסיכמתי פה, שכל המזמורים האלה, סיכמתי אותם לפה בערך לפי תוכן העניינים של הסידור. מכירים אותם בתפילת שחרית, פרק קוף, צדי ד' צדי ג' צדי ב', קריאת שמה. למה קריאת שמה? כי זה שיר של נגעים, הולכים לישון שהשם ישמור עלינו, קבלת שבת, יש לנו פה, יש לנו קצת של מנחה של שבת, ועוד ליום עצמאות ופסח וכו'. אז אנחנו מכירים את המזמורים. לעולם, לעולם הסתכלנו עליהם, אני, סליחה, לא אתם, אני, איך הפרקים היפהפיים בסידור, איך הם מופיעים בהקשרם בתנ"ך. ספר רביעי, למה דיון ארוך? הרבה מה להגיד, לא אפרט כאן. יש פה איזה פחד, האם אנחנו באמת הסתכלנו רק על הפסוקים, והבדיחה שאומרים על הבחור מהישיבה במזרח אירופה, איפה כתוב הפסוק הזה, כי מציון תצא תורה, הוא אומר בוא בבשרה. ואל תצחקו עליו, אני צוחק על עצמי. לא הסתכלתי על הפרקים, איך שהם מופיעים ביחד. והנה ספר חדש מתגלה לפנינו. ספר תהילים, לא קפיטל, ספר. בלשון המחקר, not the psalms, the psalter. וזה דבר נפלא. יש הרבה מה להרהר. משל למה הדבר דומה? אתה רואה פרח נפלא באדום, זה יוצא ממש ממש יפה. ממש יפה, תאמינו לי. זה יוצא פרח יפה ואפשר להגדיל אותו. ושיחקתי עוד ועוד ועוד, אבל יודעים שכמה פרח יפה. עכשיו תסתכלו על הפרח הזה, שראינו את יופיו לפני כן, בעמוד ראשון. כשתסתכלו על הפרחים האלה שבצבעים הם גם יוצאים מאוד יפה, תסתכלו ממש ממש טוב, תמצאו את הפרח הזה פה בפינה. ראיתם? מה אני רוצה להגיד? שהפרח הוא בטל בהקשרו. כי מה הפרח? הוא גינה. וראינו פרח שהוא יפה מאוד, ואפשר להגדיל אותו עוד יותר. ולהיכנס למולקולות ולמבנה ולדינמיקה שלו. ליפרח ויפריחו עוד ועוד ועוד. תיכנס לעולם הרוחני של הפרק. ומאיר וייס ואחרים גדול. תגיע רחוק ועמוק. אבל את הגינה לא ראית. איך אתה יכול לראות גינה? וכי אפשר לשתול גינה בלי פרחים? רק עם צבעים לצבוע? אתה צריך פרח אמיתי. אז זאת אומנות חדשה. ללמוד את הפרק בהקשרו. ולפעמים אתה כבר לא מבין את הפרק, כי צריכים לדעת פרק פי, פי תת, פרק צדי, צדי א', צדי ב', צדי ג', צדי ד', עד סוף ספר רביעי. וראינו את הספר הרביעי, וואו, צריכים לפתוח את כל ספר תהילים. זה קורס שנתי לפחות. אבל העין הזאת היא צריכה להתרגל ולהאמין, יש דברים ואני רוצה להראות לכם את זה. אני רוצה להראות לכם בהמשך שפרק צדי ב' שמופיע פה באדום, הוא בעצם הופך את תחושת הגלות, שהיא כולה בפרק פי ת' והיא מתקנת את העולם. אין שבר ואין הרק. יש עתיד לעם ישראל היושב בארצו כדמות שבת, הרעיון השבת בכל ימות השבוע, ואנחנו מקבלים מלכו של עולם עד סוף פרק כ"ו. וכפי שאמרתי מטבע הדברים, הפרטים רבים, אבל תנו לי להראות לכם פירוש שהייתי מכניס אותו, אני חושב שלכל הרצאה הוא כזה יפה, אבל היום הוא באמת מתאים. זה דבריו של בנו יעקב, גדול הפרשנים, נחם הלייביץ' אומרת אליו, באמת גדול החוקרים שקם אי פעם בעם ישראל, בנו יעקב. והוא מתאר שבבית המקדש מתואר שבעשית את הקרשים למשכן 20 קרש, לפעת נגבה תימנה. אתם רואים שזה אדום, 20 קרש. ושלוש פעמים מופיע כשמשה היה בהר סיני, יש לך משכן בעל 20 קרש. כשבצלאל הולך לבנות אותו, ויעש את הקרשים למשכן 20 קרשים לפעת נגב תימנה. ושלוש פעמים מופיע 20 קרשים. שואל בנו יעקב, לא, אומרת ביקורת המקרא, כל המקרא הוא תוצר של טעות בהעתקה. פעם קרש, פעם קרשים, הכל בלגן ותעודות. בא בנו יעקב ואומר, יפה שמתם לב, טיפשים אתם. כי איש בר לא ידע וכסיל לא יבין את זאת. כשמדובר על המשכן ומשה מוראה בהר, הוא ראה ועשה בתבניתם אשר אתה מוראה בהר, אתה רואה מבנה, את המשכן. וחזל לימדו אותנו שיש מקובל אני מפי 72 זקן. למה כתוב זקן? למה לא כתוב זקנים? כל זקן הוא זקן, הוא יזקן לבד. למה 72 ביחד? אומרים חזל, דקולו בחד השיטתי הווקיימה. כשיש אחדות ביניהם, אז 20 קרש זה משכן ותבנית אחת. כשבצלאל הולך להוציא פטיש מסמר וקרש, והוא מחבר אחד לשני, לשלישי ולרביעי ועד ל-20, הוא לוקח אחד אחד. וזאת מה שאמרנו לפני כן, יש לך פרח ויש לך גינה. ועכשיו אנחנו רוצה לעסוק, אחרי שעסקנו בפרח, אני רוצה לעסוק בגינה. אבל הערה אחת חשובה מאוד מאוד לפני כן. מי כתב את הספר? אז אל תתלו אותי שאני לא מצטט רק את בבא בתרא, שבאמת דוד כתב ספר תהילים, כי בתהילים, קהלת ושיר השירים, נאמר במפורש, 10 בני אדם אמרו ספר תהילים. אחד מהם זה באמת דוד, וגם שלמה. אבל גם עזרא היה אחד מהם. זה מפתח חדש לחלוטין לספר תהילים. שדוד אמרו, וכל אלה שהיו פה אמרו, ומשה. אבל דוד אין לו את הזכויות הבלעדיות. 10 ביחד כתבו אותם, ובתוכם עזרא בימי שיבת ציון. זה חידוש גדול, והמדרש מודע לכך. למה במדרש כן, לא להיום. אם כך, נסתכל על ספר תהילים הדף השני, אשר נמצא בידכם. וכפי שאמרתי, כדי לעשות דברים בצורה פשוטה, אני רוצה להראות פה בתמציות רבה מאוד את מבנה כל ספר תהילים. הרמב״ם אמר, אילו הייתי יכול לכתוב את כל התורה כולה בהלכה אחת, לא הייתי כותב 2. אילו הייתי יכול להראות את כל ספר תהילים בשקופית אחת, הייתי עושה את זה. ניסיתי פה, אני לא בטוח שהצלחתי, וזה דורש שנה שלמה, אם לא יותר, של לימוד. ביקשתי משלומי צ'רקה לצייר לי פה. הספר הראשון, קודם כל, ידוע שהספרים, ברוך השם אלוקי ישראל מהעולם ועד העולם, אני לא אתעכב פה, זה עם צבעים. יש פה ניסוחים מאוד מאוד דומים. הספר השלישי הוא קצר ביותר. בספר השלישי אתה שומע את המרכיבים של ברוך השם מהעולם ועד עולם, אמן ואמן, וזו שתיקה. יותר ממה שאתה שומע בפרק פ"ט, אתה לא שומע. השתיקה רועמת. ספר הרביעי, ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם, ואמר כל העם אמן, הללויה, זה חידוש גדול. לא מישהו אומר את זה וכולם עונים אמן ואמן. כל העם אומרים, וכל העם מהלל. ספר חמישי הוא כולו הלל, שמתחיל בסוף ספר רביעי. זה מפתח לכל הספר כולו. יש לי את זה פה בדף אחר, שלא עסק בו היום, אבל דווקא משום, אתם חושבים שחשב השתגעתי להראות לכולם את הדף, ודווקא זה אני רוצה לעשות. זה 5 ספרי תהילים, שיש לכם פה, וצבעתי בצבעים איפה יש כותרת ואיפה אין. מפרק צדי, תפילה למשה איש האלוהים, יש 10 פרקים בלי כותרת. חז"ל אמרו, משה אמר את זה. ואני אוכיח לכם שהם צדקו לגמרי. פיוטית, ספרותית, משה אמר את זה. כי הוא מוציא את עם ישראל, כפי שאני רוצה להראות פה, מהגלות. אם הספר הראשון מתאר את דוד, עם התורה שלו ובתורתו יהגה יומם ולילה, ואני אפרט פה קצת, הרי ספר שני מסיים ואומר, אמן ואמן, קולו תפילות דוד בן ישי. ויש 18 פרקים אחר כך. טעות. אם יש 18 פרקים אחר כך, אז לא קולו תפילות דוד בן ישי. ואם קולו תפילות דוד בן ישי, אז 18 פרקים אחר כך, אשר ציינתי אותם פה למעלה, הם לא של דוד. תחליט, או שכן או שלא. אם זה מזמורי דוד, לפי הכותרת, אז מה פתאום קולו? אם קולו, אין מקום להם. וזה אומר דרשני. וחז"ל דרשו, והפרשנות ההקשרית דורשת. כפי שאמרתי באתר, פירטתי את זה. בקונטקסט הזה אני עכשיו רוצה להסתכל על המזמורים, אבל אני רוצה לפרט עוד קצת. כמעט כל הפרקים עם כותרות, ופה רובם בלי כותרות של המשוררים. פה מדובר על חיי דוד ומלכותו עד לחורבן. ובמיוחד בפרקים שאומרים בציר, on the axis. פה יש הלל והודאה של כל העם. ספר תהילים נקרא הלל, ויש מזמור אחד בלבד שנקרא תהילה. תהילה לדוד פרק קמ"ה, המכונה אשרי. רק פה יש תהילה אמיתית של ספר תהילים. למה? כי זה השיא, זה המטרה. אם כך, אני רוצה להראות לכם, לפני שאני אכנס לקונטקסט של פרק צדי ב', אני חוזר עוד פעם לשקופית הזאת, ואני רוצה להראות לכם רק טעימה, רק לקבל, לעורר סקרנות. ויש המון המון, כמעט לא ראיתי בעברית שנכתב על זה, והמון ראיתי בלועזית. ואני חושב שאנחנו חייבים ללמוד את זה, ולהכיר את זה, ולהכיר עולם חדש. ספר תהילים. בתחילת הספר מופיע, אני הולך בתורה. למה? כי דוד, תראו פה את המדרש למעלה, משה נתן 5 חומשי תורה לישראל, ודוד נתן 5 ספרים שבתהילים לישראל. דוד חיכה את משה. אוי ובוי, יש חורבן של דוד. אז מה נעשה? חוזרים למשה. זה פרק צדי. תפילה למשה איש האלוקים. אחרי החורבן, ותכף אני אפרט את זה, כשאין דוד, כי חורבן בית דוד הרסה את, את ביתנו והגליטנו מארצנו, אבל חוזרים, עם מי חוזרים? עם תורת משה. כי זה אותו מודל. דוד חיכה את המודל של משה. ודוד איננו. משה נכנס לתמונה, ומשה יחזיר לנו את דוד המלך, ובשירי דוד עבדך נהללך. אם כך, פה זה פותח בתורת השם, וזה מסתיים. במגילת ספר כתוב עליי, לעשות רצונך אלוקים חפצתי, ובתורתי חפצו. אני לא אראה את זה עכשיו, כי חסרים לי פה הצבעים החשובים. תראו שהוא אומר, אל תשליחני לעת זקנה. לפני קולו תפילות דוד בן ישי בפרק עין ב', הוא אומר, אל תשליחנו לעת זקנה, ודוד רואה את סופו. ומה הוא אומר בפרק עין א'? הוא זקן. אני רוצה להמשיך. מה אומר בפרק עין ב', חכם? הוא אומר, לשלמה אלוהים משפטיך למלך תן, וצדקתך לבן מלך. והוא ממשיך עם שלמה, והוא יודע שהגיע קיצו. ספר שלישי, בשתיים, במילה אחת, עוסק בנגיעה, בפגע, בפגיעה. ואהי נגוע כל היום, ותוכחתי לבקרים, ופקדתי בשבט פשעם, ובנגעים אבונם. סוף, תחילת וסוף ספר שלישי. חורבן, חורבן. ודוד רואה את החורבן, והבית חרב. ואנחנו נראה את סוף פרק פיתת. פרק, ספר רביעי, מתחיל עם והינחם על עבדיך, סבינו בבוקר חסדיך. ויזכור להם בריתו, וינחם קרוב רחסדה, ואחר כך משפחים ומהללים. אני לא אפרט פה את כל הדברים שיש פה, אבל אני רוצה לציין שהמושב בחיים, זיץ עם לב, המושב בחיים של המזמור הזה, של הפסוק הזה, ואמר כל העם, אמן, הללויה, הוא בספר נחמיה. ויאמרו כל העם, אמן, ויהללו את השם, ויעש העם כדבר הזה. נחמיה מפעיל את עם ישראל להגיד הלל בדברי דוד. ועזרא הסופר, למה הוא נקרא סופר? כי הוא מהיר בתורת השם. הוא מהיר, הוא עזרא עלה מבבל, והוא סופר מהיר בתורת השם, אשר נתן השם אלוקי ישראל. עכשיו, אחרי המבוא הזה, שיש לי פה הרבה להרחיב, אני רוצה לגשת אל הקודש ולקרוא חמישה מזמורים, שישה מזמורים, ולראות איך אני יכול ברזולוציה פחות גבוהה, לא כל מזמור וכל פסוק, איך אני יכול לראות את הגינה. לא את כל הגינה, אנחנו הולכים לפינה קטנה של שישה מזמורים, לא את גינה של כל הספר. ואני חושב שפה, כפי שאמרתי, זאת חוויה מדהימה. שיחקתי עם זה כמו משוגע, הבאתי טבלאות ומחקתי, זאת אומרת, שמרתי במקום אחר, באתר תמצאו את חלק מהדברים, ומי שבאמת רוצה לעיין ולעסוק בסטטיסטיקה, יבוא על הברכה אם הוא ישרוד. זה קשה מאוד, כי מרוב עצים לא תראה את היער, ואנחנו עוסקים ביער עסקינה, בגינה. לכן, מה שהחלטתי, לעסוק בפרזנטציה הזאת, ולקחתי תנ"ך קורן, ואני רוצה לציין לכם ממש בקיצור את הסימונים שיש פה, ולהזמין אתכם, שיש עוד המון, המון, המון מקבילות. אבל פשוט לא היה מקום, אחרת הנייר היה יוצא כמו איזה לבירינט של רק קווים ואת הפסוקים אינך רואה. אני עכשיו מספר לכם את הדרמה, את הנרטיב של ספר תהילים. סוף ספר שלישי, סוף החורבן, תחילת ספר רביעי, השיקום. ומה נאמר בדורנו אחרי דור השואה? שראינו חורבן ויושבים אנשים פה אולי שראו את החורבן. ואנחנו בנים ובני בנים של אלה שראו את החורבן. ואנחנו באים לבית השם, כי הנה אויביך השם ובונים. זה לא רק אומנות ספרותית מדהימה. זה זהות יהודית ותפילה להשם אשר יושב במרום. פרק פיתת, פה, מתאר שקדוש ברוך הוא אומר, היסופר בקבר חסדך ואמונתך באבדון. והוא מבקש, ואני אליך השם שיבתי, ובבוקר תפילתי תקדמך. הוא מבקש בבוקר, תן לי אור בוקר. חושך לי, חושך לי. מיודעי מחשך, שוורץ. ממש חשוך לו בגלות. והוא משכיל לאיתם האזרחי, הוא אומר, חסדי השם עולם עשיר על הדור ודור עדי אמונתך. כי אמרתי עולם חסד ייבנה, ואמונתך, אמונתי וחסדי מדוד, אמו, תמיד עם אמו, ובשמי תרום קרנו, דוד יקרא לי, קרנו של דוד תתרומם. אתם כבר שומעים למה אני רוצה להגיד. דוד, חסדי ואמונתו איתי, דוד ירום קרנו. ושימו לב, כג'בריך הוא מבטיח, וחסדי לא אפיר מאמו, ולא אשקר באמונתי. איזו הבטחה זאת. יתרה מזאת, כג'בריך הוא נמשל פה לים, בגאות הים, קדוש ברוך הוא מושל, דהיינו בעמים, בגאות הים, פסוק קו זין, ושמתי וים ידו, ובנהרות ימינו. זה פרק צדיק ג'. הנהר והים זה אומות העולם. והקדוש ברוך הוא מבטיח תרים קרנו. שמן קודשי משכתיו. לדוד יש שמן. לא מגיע שמן, מי אני? ובשמו תרום קרנו. ובשמי תרום קרנו. מובטח לדוד. אתה תכבד את קודש בריחו ותקרא בשמו? חסדי ואמונתי לדוד לעולם לא תהרס. והדברים לא התרחשו כך. ויש קרע, ויש הרס, ויש קינה שכמעט אין דוגמתה. אני חושב בפיוט של קינות, באיכה. ואני קורא פסוק מם, למד ת' ואתה זנחת ותמאס, התאברת עם משכך. מה עשית לנו, קדוש ברוך הוא? עברה וזעם. הרסת את כולנו, ותראו פה את הניסוחים, צריכים לעיין בהם היטב. הרימות את מה עשית? התעברת, עברה וזעם, הסמכת כל אויביו. מי שמח? עם ישראל, דוד ובניו? האויבים שמחים. ומה אנחנו? שברי בני אדם, עד מה אדוני תסתר לנצח. השם נסתר. למה אדוני תזנח נפשי, תסתיר פניך ממני? הסתר פנים, אין קודש בריחו. כמו אש חמתך. תראו איזה מילה קיומית שהמשורר בוכה ואומר, זכור אני מחלת, על מה שב בראת כל בני אדם. לא אני סובל, העולם לא שווה, הבריאה לא ראויה, שב בראת בני אדם. איפה בספרות אתם רואים דבר כזה? במקרא. באים לקודש בריחו ואומרים, תאית, שב, בראת בני אדם. זה דור של שמד, שידע הרבה סבל. איה חסדיך, אדוני. איה חסדיך הראשונים, אדוני. נשבעת לדוד באמונתך. דיברת חסד? דיברת אמונה? איפה? והוא צועק. והוא זוכר אדוני חרפת עבדיך שאיתי בחיקי כל רבים עמים. אשר חרפו אויביך אדוני אשר חרפו עקבות משיחיך. והאויבים הורגים אותנו. אויביך השם. ואנחנו עבדיך ואנחנו חרפה. אובדן, שמת, גלות. ברוך השם לעולם אמן ואמן. ראינו כבר ברכות עם יותר התלהבות. זה ברכה, מה זה קצרה? אתה רואה אותה פה, אתה חושב שוואו, בכל זאת אומר חמש מילים שהוא מוציא מפיו, הוא שותק על כל מה שספר ראשון וספר שני יודע לחתום, מהעולם ועד העולם, ומלך פדו עד כל הארץ, והוא בקושי מוציא את המילים מהפה, כי העולם שחור, והעולם חרב, ואתה רואה את החורבן, וזה הפסל של יד ושם, זעקה רועמת, זעקה שקטה, והאדם לא מאמין יותר. דיברת על דוד, על מלכות, על חסד, זה פרק פייטט, והוא איננו. וזה לא תקלה במחשב, זאת החוויה שלו. מחשך. הכל אבוד. איך מתמודדים עם גלות? איך מתמודדים עם חורבן? איך מתמודדים מבחינה אמונית להמשיך? פרק צדי אומר את הנרטיב האמוני. ואנחנו זוכרים את רבינו גרשום בשיא ימי הביניים, לפני מסעי הצלב, וקראו לו מאור הגולה, והוא אומר, בפיוט הנפלא שלו, זכור ברית אברהם ועקדת יצחק והשב שבות אוהלי יעקב. והושיענו למען שמך. עבדנו מארץ טובה בחיפזון, ערכו הימים ודבר כל חזון בישראל. בישראל חדלו פרזון. במשמננו שולח רזון ושוב ברחמים על שארית ישראל והושיענו למען שמך. גולה אחר גולה גלתה יהודה כולה. דבק כל היום וחלה דורש ומבקש אין לה. איך אתה מתמודד עם גלות? העיר הקודש והמחוזות, יש זיכרונות, היו לחרפה ולביזות. וכל מחמדי התבועות וגנוזות, ואין שיעור רק התורה הזאת. אתה מתחבר לתורה, כי אין דבר אחרי החורבן, אלא 400 של הלכה. ורשי בזמנו, בימי מסעי הצלב, כתב את הפיוט הנפלא שלו, הוא פונה לתורה, ורשי ראה סבל. הוא ראה את מסע הצלב הראשון, והוא אומר, תורה תמימה אלפיים קדומה, חלינה פני אל, בעד יונה תומה, ותבואי למי ששוכן מעונה, ותבקשי רחמים, תורה יקרה על עם ישראל. הפנייה להתחבר לתורה, והוא מבקש שצאצאי חסידים, חברים ותלמידים, יקבעו שם תרביץ לימודים, לכשיחזרו לארץ ישראל, פיוט נפלא. וחזות קריית מועד, נוגי ממועד, וינחם אבליו קיבה מועד. ככה מתפלל אדם שהוא במשבר. והוא מתחבר, איפה אני אתחיל? לא עם דוד המלך, ולא עם מלכות, ולא עם שלטון, ולא עם מקדש, אני מתחבר לתורה. ואני פונה לתורה, כי אין שיעור רק התורה הזאת. וככה לא רק בפיוט, כך גם בציור, כשבורחים מחזיקים חזק בספר תורה. זה בדיוק מה שהמזמור עושה במזמור צדי. תפילה למשה איש האלוהים. ומשה מתחיל להתפלל. מעון היית לנו בדור ודור. למרות החורבן, המעון, לפחות בשמיים, הוא קיים לדור ודור. ואני רוצה להראות לכם שתורת משה היא ממשיכה לאורך כל הפרקים האלה. לא אקרא פה את כל הפסוקים. 8 פעמים בספר תהילים מופיע משה, 7 אזכורים, ממש צר לי פה שזה לא מופיע, אבל כולם בספר, 7 מתוך 8, זה היחיד שלפני כן, ויש למעשה אותו רעיון שם, אבל לא בקונטקסט פה. משה ואהרון בכהניו, שלח משה עבדו. כשאין דוד, משה נכנס למשחק, ובגדול, ומשקם את עם ישראל. ומשה הוא ברחי, כי משה עד עצם היום הזה, בכל תענית ויחל משה. ומשה מתפלל על עם ישראל בכל מיני הזדמנויות ומבקש אל תשחט עמך ונחלתך אשר פדית בגודלך אשר הוצאת ממצרים ביד חזקה. משה מתפלל ודמות דיוקונו של משה מתפללת לעם ישראל אשר בצרה. את זה יש לכם גם בדף בהמשך מי שלא הספיק להעתיק. עכשיו אנחנו רוצים לראות את המבנה אולי. עכשיו אני רוצה להראות לכם, אם למדתי הרבה מהמחקר, זה מה שהמדרש אומר. 11 מזמורים אמר משה כנגד 11 שבטים. המזמורים שהראיתי לפני כן, מפרק צדי, כל אלה בלי כותרת, כי כולם מיוחסים למשה. למה 11? כי בזאת הברכה היו 11, לא. כי יצאו 11 שזה רצף רעיוני שכולו תורת משה. ותראו איזה יופי המדרש. אמר רבי ישוע בן לוי, עד כאן שמעתי, באמת, מתקבל על דעתי. מכאן ואילך, את חושב לעצמך. בילקוט כתוב, מכאן ואילך, שב ופשור לעצמך. תחשוב לבד. ישבתי וחשבתי לבד, ואני רוצה להציג לציבור המכובד מה שחשבתי. חשבתי מלשון מחשב. כי חיפשתי. וזה יש לכם בדף, הפלא בפלא, שרוב המושגים, המון מושגים, מופיעים, זה קצת קטן, גם ממי שיש לו משקפת, או לא יראה את זה, אבל יש לכם את זה בדף. ופה יש לכם בדף דברים נפלאים. משה איש האלוהים, אשר ברך משה איש האלוהים. יש לכם השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, מעונה אלוהי קדם. יש לנו את כל המושגים שאני הראיתי לכם פה. זה תמיד פסוק מהתורה ופסוק מספר תהילים, מפרק צדי, צדי א', צדי ב', צדי ג', וברקע מדבר משה. דוד, חורבן בית, משה נכנס לתמונה. והוא מתפלל על עם ישראל תפילה למשה איש האלוהים, והוא אומר שוב הוא בני אדם. והוא משתמש בניסוחים של פרק פ"ט ומתקן חורבן, כי יש המשך. אל תשחט את נחלתך והר. והנה, למשל יש לנו פה פסוק, שאני רוצה שתראו את זה, ואמונתך, טעות קטנה, בלילות, כי שמחתני השם בפועליך. סליחה, זה למעשה הפסוק מספר תהילים, תקראו פה, הצור תמים פועלו ככל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. זה אותם מילים, חמש מילים מקבילות, ואמונתך באלילות, כי שמחתני השם בפועליך, פועלו, להגיד כי ישר השם, צורי ולא עוולת בו. סוף פרק צדי ב' הוא כולו משה. אבל האיש משה ענב מכל אדם, אז לא כל פעם הוא אומר משה, משה, משה. אבל תקרא את זה, זה משה. והנה הרבה מהדוגמאות האלה מופיעות שם, אני לא אוכל לפרט כאן, וזה דבר נפלא. פרק צדי ד' מסכם, אשרי הגבר אשר תייסרנו יהו מתורתך תלמדנו. כי אנחנו למדנו את משה ועסקנו בתורה בזמן חורבן, כשאין רק השיעור ואין לי שיעור, רק התורה הזאת. אם כך, בזמן חורבן שמלכות בית דוד נהרס, המשורר מתבונן מחדש בתורת משה איש האלוקים, זאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים את בני ישראל לפני מותו, והוא נכנס שוב לתמונה. כי תורת משה נצחית, והיא משקמת ומחיה אותנו בזמן גלות. והציטוטים מוכיחים את זה בפירוט, כפי שראינו. עכשיו אני רוצה לקרוא את המזמורים האלה, סליחה, לפני כן. מי היה זה שידע להחיות את משה רבינו? הרי זה עזרא ונחמיה בתקופת שיבת ציון. ועשרה אנשים אמרו ספר תהילים. אחד מהם זה עזרא. הוא עסק בתורת משה, ממש רואים את זה יפה בתמאים. אתם רואים את זה בדף, את השקופית הזאת. משה עסק בתורת משה איש אלוהים, והוא סופר מהיר, והוא קורא את התורה ברבים, והוא מלמד את התורה בפרהסיה לעיני כל העם. והוא גם נותן את השבת כדי שעם ישראל ידעו ללכת בתורת האלוהים אשר ניתנה ביד משה עבד השם. עכשיו אני חוזר לדף הזה ואני קורא את הפרקים מחדש כמשקפים תקופה של שיבת ציון. ואנחנו זוכרים את המושגים רק לזכור אותם בתמצית. חסדך אמונתך. אנחנו זוכרים תרום קרנינו, שמן. אנחנו זוכרים את הים בגאות ים, ושמתי בים ידו ובנהרות ימינו. ואנחנו זוכרים את המשבר של עברה וזעם, הסמכת אויביו, תסתר, חמתך, שב בראת כל בני אדם. וכל מה שראינו לפני כן. ואני קורא את רשי הקדוש, תהילי גרשי, שהוא קורא פרק צדי, והוא אומר ימי שנותינו בהם 70 שנה. מה זה 70 שנה? אומר רשי, זה שגלות של 70 שנה. זה פשט. אני לא אגיד שזה גם המחקר אומר את זה, מפחת וכו'. אבל רשי אומר את זה, והם נפגשים יחדיו. זה תופעה מדהימה. ורשי מבין שעל נהרות בבל, פרק קל"ז, הוא אמר את זה ברוח הקודש על בבל. ואבן עזרא אומר, על נהרות בבל, בבבל נאמר. That easy. אבל זה מדבר על תקופה של שיבת ציון. וזה אור גדול בגלות, וזה אור גדול בפרשנות. והנה המזמור ממשיך. ואני מראה לכם את זה, ניסיתי פה את כל הטריקים, וככה יצא לי הכי טוב. חשבת, שב בראת בני אדם, ואתה אומר, שובו בני אדם. ויש תשובה. קודש בריך הוא אומר לנו, תשב אנוש הדקה. תשב, תשבור אותם, to depress. שובו. ועם ישראל אומר לקודש בריך הוא, שוב השם עד מתי וינחם על עבדיך, כמשה אחרי חטא העגל. זה נפלא. זאת אומנות ספרותית. איזה אמונה. משה מוציא אותנו מהברוך. והנה, בחמתך נבהלנו, כי כל ימינו פנו בעברתך, ואין המשך. והנחם על עבדיך, יראה על עבדיך. איזה עבדיך? זכור אדוני חרפת עבדיך. ועבדיך, תרחם על עבדיך, כי אנחנו עמך בצאן מרעיתך, ואנחנו עבדיך. זה מדבר, פרק צדי, ממשיך את פרק פיתת, בשיקום ובתיקון. יתרה מזאת, קדוש ברוך הוא, נאמר עליו, אתה יושב בסתר עליון. בפרק צדי א', יושב בסתר עליון, עליון. מי שומע כבר עליון? אתה יושב בסתר? למה? כי בפרק הקודף הקודם למעלה ראינו, עד מה השם תסתר לנצח, ואתה מסתתר בעליון. אתה יושב בסתר עליון. זו אמונה אחרת. אתה אמנם נסתר, אבל אי שם למעלה אתה נמצא. ואני יודע לקרוא בשמך. ואני רואה את ניסוח הגלות. וזה מה שמופיע בפרשת האזינו, וזאת בפרשת האזינו, תחת עברתו ישראל. זה מה שאלי ויזל קורא, the night, הלילה. לילה חשוך של גלות. זה הניסוחים של משה רבינו שם. ושימו לב, יש שמחה. האויבים, שמחת את אויביי, אבל אתה משמח אותי שוב. בפועליך. ואויביך השם, מי הם אויביך השם? יש לי תשובה. אין צורך לדפדף. אויביך השם. אלה שחרפו והרשו את המקדש, אנחנו חוזרים למקדש ובונים אותו עם צדיקים שתולים בבית השם בחצרות אלינו יפריחו. אותם אויביך השם, עוד נתקן אותם. התוכנית גדולה. זה אויביך השם, ציטוט מילולי, תחפשו בפרויקט השו"ת, אויביך השם פעמיים בלבד, פה. מי שלא מאמין שזה קוד, אני לא יכול להביא לסטטיסטיקה יותר מוצלחת. חסדך ואמונתך. כל כך הרבה חסד ואמת דיברנו על פיתת והכל נהרס, ואמרנו, איך חסדך הראשונים, אדוני, נשבעת לדוד באמונתך, ואתה לא מאמין יותר. והנה, אני בא לבית המקדש, במזמור צדי ב', והוא אומר, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. פרק פיחת, התפללנו, הלוואי שאני יכול להתפלל שוב בבוקר, בתום הגלות. והוא יכול להתפלל. עכשיו אני מבין את פרק צדי ב' יותר טוב. לא, אני אומר, חסדך השם ואמונתך, אני מודה לך. לא, אני מודה לך שאני במצב שאני יכול להודות לך. מה שאומרים במודים דרבנן, על שאנחנו מודים לך. העובדה שאני יכול שוב להגיד ברכה, על זה אני מברך אותך. אני גם מברך אותך על פועליך. אבל הייתי במצב שלא האמנתי. כי האמונה והחסד הלכו. אם כך, חסדך ואמונתך חוזרים, ושימו לב פה לתופעות עוד ועוד ועוד, כי רבים המה. ביקשנו סבאנו בבוקר חסדך, והנה להגיד בבוקר חסדך. זה כל כך יפה עם צבעים. ביקשנו סבאנו. מה עושה פרק צדי א'? הוא מתאר את שיר הנגעים בלשון חז"ל. ויש נגע על מלאכיו. ומי מדבר בסוף פרק צדי א'? קריאת שמע על המיטה. קודש בריחו שיושב בסתר עליון. עליון. הוא אומר, כי וי חשק ואפלתהו. קודש בריחו מדבר לעם ישראל ואומר לו, אסגבהו, אני אהיה לו למשגב. למה? כי עם ישראל עדיין מתפלל. כי ידע שמי. מי שיודע שמי, פרק פיתת כדוד המלך, ארים את קרנו. וקודש בריך הוא מבטיח, אם אתה תקראיני, ואענהו, אמו אנוכי בצרה, אחלצהו ואכבדהו, אורך ימים אסבירהו. אסביהו, סבאנו, קודש בריך הוא מבטיח, אני אסביה. הפרקים מדברים אחד עם השני, יש פה נרטיב אמוני. בבוקר להגיד בבוקר חסדך. נראה עוד כמה דוגמאות. אופסה. דיברנו על זה, שזה בדיוק המזמור של פיתת. וזה נקרא דז'ה וו, דז'ה וו שכולו מתקן. הבטחת לדוד המלך אם הוא יקרא את שמי, תרים את קרנו. עכשיו, עם ישראל שיודע לקרוא את שמך, עם ישראל הוא כדוד המלך. כי אנחנו כבני דוד, בשעה שדוד לא נמצא, מתפקדים כבני דוד ומהללים את השם בשירי דוד עבדך. אז אנחנו ממלאים את זה, איזה מסר. סך הכל זה רק אני. אבל עכשיו נכנסתי לנעליים גדולות, ושמחתני, והמושגים תרום קרני, ותרם קרם קרני, בלותי בשמן רענן, בשמן של דוד, אני הקטן. שימו לב, המושג עליון, אין לכם את זה בדף, מופיע פה. מחסי, כי אתה השם מחסי, עליון שמת מעונך. אתה שיושב בעליון, אני מזהה אותך שם למעלה. אתה נסתר קצת, אבל אני יודע לקרוא לשמך עליון. כי קדוש ברוך הוא הבטחת לי, כי ידע שמי, אני יודע לזמר בשמך עליון. וקדוש ברוך הוא אומר, אכן ואתה מרום, אבל לא רק שאני יודע לזהות אותי למעלה, ותרם קירם קרני. אני בצאתי לקראתך, לקראתי יצאתי. ואנחנו נפגשים, איפה? במקדש השם. ועוד מושגים, יראה לבדיך פועליך, ואתה מבקש שיראה לבדיך, ושמחתני השם בפועליך. פה בבוקר יציץ וחלף, כאילו הכל נגמור, כאילו הכל נעלם, הרשעים כמו עשב, בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי עוול, פועלי עוול, אבן הם צצים ובין לילה היו. אבל הצדיק הוא ממשיך לפרוח לעולמי עד. והמזמור הבא הוא ממשיך את גאות הים, כי זה לא רק בבית השם אלא מסביב. זה המשך פייטט צדיק גימל. שכל העמים יכירו השם מלאך, כמו ביציאת מצרים. מים רבים אדירים. זה ניסוח של משה רבינו בארס, בקריאת ים סוף ממש. אנך קודש בריך הוא הבטיח לנו, אורך ימים אסביעהו והראהו בשירותי. אורך ימים, קודש בריך הוא הבטיח לנו אורך ימים. אנחנו משפחים את קודש בריך הוא ואומרים, ביתך השם, עדותיך נמנו מאוד לביתך, נאווה קודש. השם לאורך ימים. כי מזמור שיר השבת, מזמור שיר ליום השבת, חידש את הקשר בין עם ישראל לבורא. והאורך ימים של האדם וקודש בריך הוא מתמזג. אולי אחת הדוגמות היפות ביותר, אני חושב שכולם יפות, היא איש בר לא ידע וחסיד לא יבין את זאת. למה להגיד אני למדתי חומש רשי ואחרים לא? למה להדגיש את זה? כי פרק צדי דלת אומר אל נקמות הופיע ותתקן את העולם. איך מתקנים את העולם? שאנחנו הולכים לחנך את הרשעים. והמושג בינו בוערים בעם וכסילים מתי תשכילו? זה בדיוק הניסוח בער כסיל יבין. בינו בוערים בעם וכסילים מתי תשכילו. זה בדיוק התיקון. דהיינו, מה שאנחנו למדנו פה במקדש, אנחנו מתקנים פה בתיקון העולם. אם כך, הנרטיב פה הוא מתחבר לדברים האלה כפי שאני רוצה להציג פה. אחרי החורבן, שהוא שחור ביותר, אחרי החורבן משה רבנו נכנס לתמונה, והוא מתפלל על אפסות האדם, וחוזרים בתשובה. ויש שיר של לילה, חזל קראו לזה שיר של נגעים. מצוין, כי ספר שלישי הוא, שיר, הוא ספר של נגעים. והספר הרביעי הוא פותח בשבת אחר כך. כי יש שוב שיבה לאמונה, אני יכול להאמין ואני מאמין שאני יכול להאמין בחסדו של השם. ואני מתקן את העולם. את הבריאה כולה, כי מי קריאת ים סוף. ואני עוסק בתיקון העולם, והשם הנשא שופט הארץ, הופיע מהר פרן, אותו פסוק הופיע, שמופיע שם. אז אם כך, הרבה מקבילות לשוניות מחברות את זה למקשה אחת. פרשנות הקשרית של ספר פייטט, שמתחברים פה המון מושגים, והכל משה רבינו. קולו נשמע ברקע. והציטוטים שלו על שמאל וימין, מצאתי הרבה יותר מאשר 20. אני מסכם בגרפית את הדברים שרציתי להגיד. החורבן כאילו סתם את הגולל. לא, יש תשובה, חוזרים למשה. ויש תיקון בלילה, אנחנו שורדים את הלילה, ויש בוקר, כי קדוש ברוך הוא אומר לנו, יש עדיין עתיד, אכבדהו. קדוש ברוך הוא מכבד אותנו. אדם מחפש אלוקים, ואלוקים מחפש אדם. והוא מצא אותנו, יקראיני ועיניו. והשבת אומרת, נפגשנו. אחרי ימי חול, אנחנו נפגשים במקדש, ועכשיו אנחנו צריכים את מאיר וייס, כי זה מזמור שהוא כולו פיוט, שהוא כולו אומנות מבחינת המבנה, כפי שאמרתי בחלק הראשון. והתיקון העולם ממשיך להכיר את בריאת העולם. אתה מרום, אבל גם כל אומות העולם יכירו את לביתך, לא רק הצדיקים, אלא כל אומות העולם, ונתקן אותם. אם כך, זה מבנה נפלא שמתחבר, עכשיו הולכים לרזולוציה פחות גבוהה, הציפור עולה קצת לשמיים ורואה את כל ספר רביעי, ואנחנו רואים פה דבר נפלא. סוף ספר רביעי, שלישי, החורבן, יש תיקון וטרנספורמציה של תחושת חורבן ואובדן ודיכאון, שאין חסד ואין אמונה. והמשורר, לאט לאט, בזכות משה רבינו, משתקם, והוא מזמין אחר כך את כל עמים יחדיו להלל את השם. זה המזמורים של שבת, זה המזמורים האחרים. יש הרבה מה להגיד, תיארתי פה את המהלך, ובסוף קיבוץ גלויות ומתחילים להלל את השם, זה המזמור של פסח, יאמרו גאולי השם. כי משה עזר לנו להשתקם ולהחזיר את דוד המלך בפרק קוף א' וקוף ג'. דוד המלך חוזר לבמה, ועוד איכשהו הוא חוזר יפה. פרק קוף א' הוא שיבוץ של דוד המלך כמנהיג רוחני. לא יבוא בבית השם כל פועלי אבן. כך אומר דוד המלך בפרק קוף א', כי פועלי אבן ית, לא מקבלים אותם יותר. זה אלה. והוא בונה מחדש. אם כך צריכים לקרוא את המזמור כולו. אמרתי כבר שתחילת המזמור, זה הנחם על עבדיך, תחילת ספר רביעי, זה הנחם על עבדיך, סבינו בבוקר חסדיך. סוף ספר רביעי אומר, ויזכור להם בריתו, וינחם קרוב חסדיו. זה לא סתם מילה מנחה שמופיעה פה ושם, שוין. זה אומר את הכל, התחננו, תנחם על עבדיך ותרני בבוקר חסדיך. ברוך השם, אנחנו זכינו שהקדוש ברוך הוא זכר לנו את הברית של משה. ואנחנו ברוב חסדיו חוזרים פרק ספר חמישי ונבנה את ירושלים, את ארץ ישראל. והנה עוד כמה מקבילות. הם שתולים בבית השם, יש לנו עניין להבין את פרק צדי ב' בהקשר. שתולים בבית השם בחצרות אלוהינו יפריחו. כל אומות העולם אנחנו מזמינים לחצרות ובואו לחצרותיו. פרק קוף, בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, כל אומות העולם. איזה מסר. כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. הצדיק הגיע לחצר והוא מביא את כולם ופותח את שעריו. פרק צדי ב' אומר, טוב להודות ולזמר, חסדיך, יש פה שבעה, שמונה מושגים מקבילים. פרק קוף אומר, כן, כי טוב השם לעולם חסדו ועד דור ודור אמונתו. מי שהיה בפרק פ"ט וביקש לדבר על חסדו ואמונתו של דוד, שש פעמים, ובסוף הוא אמר, איה חסדיך הראשונים, אדוני, נשבעת לדוד באמונתך, והוא ראה עולם חרב. הוא שוב אומר, טוב להודות להשם, להגיד בבוקר, חסדיך ואמונתך. יש סיפור לשילוב של אמונה וחסד ואמונה. ראו חולף שארץ את ישועת אלוהינו. יש סיפור. מה המסר הרוחני של זה? אני חושב שאין לנו דמות יותר מתאימה להזכיר פה בבית השם של ישיבת הר עציון, מאשר את הרב מורנו ורבינו הרב עמיטל, שהוא ידע מה זה עולם בנוי ועולם חרב ועולם בנוי. המזמור, המדרש אומר, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, ואת האוהלים התהלך נוח, זה המדרש, שלושה פעמים פסוק נוח. הוא ראה עולם בנוי וחרב ובנוי. עולם בנוי זה פרק פ"ט, דוד מולך, מלכות השם. עולם חרב, איה חסדיך הראשונים אדוני, נשבעת לדוד, באמונתך. והוא בנה פה את המקום מחדש, המדרש אומר, לא מת נוח עד שראה כל העולם כולו ביישובו, שראה 70 אומות יוצאים מחלציו, והוא בנה את העולם. הוא הזמין מוסר אנושי, שכל אומות העולם מוזמנים לחצרות בית השם. אם אמרת בפרק צדי ב', איש בר לא ידע או חסיד לא יבין את זאת, הרי בהמשך תפתח את השערים שכולם ייכנסו לבית השם. ראינו אם כך, במזמור צדי ב', בניתוח אני מסכם, מזמור נפלא, כניתוח עולם של המזמור, בהקשר שלו, רק ככה מבינים מה שחזל התכוונו. שיר לעתיד לבוא לעולם שכולו שבת, מחונך היולמים. גאולה שיבת ציון וקיבוץ קליות יש כאן. ואתה בונה את העולם מחדש למרות החורבן, ויכול להיות בגלל החורבן. אנחנו בימי בין המצרים, בתשעת הימים, אנחנו מתקנים. והתיקון הוא בכך שתחושת החורבן היא בעצם נבנית מחדש. זה פשוטו של פשט בשולחן ערוך. השולחן ערוך בתקופת צפת, שרב שלמה אלקבץ כבר כתב את הפיוט שלו, שולחן ערוך לא הכניס את מזמור שיר ליום השבת, כי זה עוד לא התקבל. אבל את המזמור הוא הכניס. ולדידן, הווה אווירת מזמור שיר ליום השבת, קניית בורחו לדידן. מזמור שיר ליום השבת זה קבלת שבת אמיתית. בנימה זאת אני אומר לכם שבת שלום ביום ראשון על הבוקר, ללמד שעוסקים בתיקון העולם בכל החיים. זאת הספרות שאני מאוד ממליץ עליה ונמצאת כולו באתר. אני מודה למוריי ורבותיי, להרבה אנשים שעזרו לי למכללת הרצוג. אני מודה לפאורפוינט ולשלומי צ'רקה. אני מודה לדוד המלך. אני מודה לעזרא הסופר ואני מודה לכם להקשבה. על הזמן, אה?